طول لیل صغير اسمه شعشوعي أبوز وفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חפי בתמוז תשע"ט, מסכת תמורה, דף ט'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם, רבי חיים זושה, בן אסתר מרים. הילדה חנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות הרופא לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימא. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את שיעור דפינו היומי אנחנו רוצים לפתוח עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות מחלוקת אביי ורבא, באחת הסוגיות המפורסמות של המסכת, סוגיית אי אביד לא מהני. ייחודה של הסוגיה הזו היא בכך שהיא קשורה במישרין ובעקיפין לחלק נכבד ממצוות התורה. אצלנו הגמרא דנה בכ-14 נושאים שונים מכל חלקי התורה הנוגעים לסוגיה הזו. מצוות נתינת פאה, מצוות הפרשת תרומה, איסור נשואי אלמנה וכהן גדול, איסור ריבית, איסור גזל, מצוות בכור, מצוות מעשר בהמה, איסור תמורה כמובן, ועוד. הראשונים ולאחריהם האחרונים הוסיפו לדון בנידונים נוספים הקשורים לנידון הזה. אביי ורבא חולקים. אביי סובר כי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, אי עביד מהני. כל דבר שאסרה התורה, אם עשה האדם את הפעולה הזו היא מועילה. רבא חולק וטוען, לא מעני, לא מועילה. לדעת רבא, כאשר התורה אסרה דבר מה, הרי שמי שעבר על האיסור לא הצליח לפעול מאומה, מעשה הוא לא צלח. למעט המקומות שבהם התורה פרשה אחרת. ואכן לדעתו כך פרשה התורה ברוב המקרים, כאמור בגמרא. ובכל זאת, אדם מקבל מלכות משום שהוא רצה לעבור על איסור התורה. אביי חולק עליו וסובר, כי אמנם התורה אמרה לא לעשות, אבל אם עשה, הצליח, הוא חרגון. אסור ליטול פירות רעים ולהפרישם כתרומה על פירות משובחים. לדעת אביי, מי שעשה כן עבר על האיסור, אבל הפרשת התרומה עלתה לו. לדעת רבא, אלמלא התורה חידשה ופרשה כי הפרשה זו הלאה, לא היה לה מקום מאחר שנעשתה בניגוד לדעת התורה. התחבטות רבתי קיימת בהסבר דבריו של רבא. בבסיס המבוכה עומד החילוק הברור בין שני סוגים של איסורים. יש איסורים שאינם אלא מעשה, אסור לגנוב, אסור לרצוח, איש אינו מעלה על דעתו, כי כוונת רבא היא שמי שרצח הדבר לא עלה בידו, כי התורה אסרה זאת. הוא רצח והאומלל נפח את נשמתו. מאידך יש איסורים שכל מהותם אינם אלא חלות, תוצאה. וכגון מעשה קידושין שכל מהותו היא חלות הקידושין, התקדשות האישה לבעלה. שבמקרה זה ברור כי רבא התכוון שהקידושין לא יחולו. מעשה נתינת הטבעת ליד האישה אינו מציק לאיש, האיסור אינו נעוץ במסירת הטבעת, אלא בתוצאה. ומשזו בוטלה אין קידושין. איסורים רבים מורכבים משני החלקים הללו גם יחד, שיש בהם מעשה וחלות המשמשים בהם בצוותא. במקרים אלו אשר בהם ניתן לבטל את התוצאה בלבד אבל לא את המעשה, קיים נידון רחב ביותר. הנה דוגמה לאיסור שיש בו מעשה ותוצאה. במסכת בחורות מבואר כי בחור בהמה טהורה קדוש הוא. אם נפל בו מום, הוא יוצא לחולין, אבל אסור להטיל בו מום בכוונה תחילה. אדם אשר יטיל מום בכוונה בבחור עשה מעשה אסור, שעבר על דברי התורה אשר אסרה להטיל בו מום, וכמו כן הוא גרם לתוצאה שהבחור יצא לחולין, ומעתה והילך מותר לשחוט אותו ולאוכלו בהגבלות מסוימות. כיצד רבא יתייחס למקרה הזה? האם מאחר שהמעשה הוא בלתי הפיך, כי הבחור הוא כבר בעל מום והאווירה שנעשתה אינה ניתנת לתיקון, אז גם התוצאה אינה מבוטלת. או שמה יאמר רבא, אמת, מעשה נעשה, אווירה נעברה, אבל את התוצאה נבטל, לא נתיר את הבחור לשימוש חולין. בדיוק בשאלה זו נחלקו הדעות. לדעת בעלי התוספות המתייחסים למקרה של בחור שבו עסקנו, הדין היה נותן, כי לדעת רבא יש לפסול את התוצאה שהבחור יהיה אסור בשימוש חולין. נמצאנו למדים כי לשיטת בעלי התוסעת, בכל מקום שבו ניתן לבטל דבר מה מן העבירה, עם מעשה, עם תוצאה, מבטלים. ואילו הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל מוכיח מן הראשונים כי רבא אינו גורס שכל דבר הניתן לביטול ממעשה העבירה מבוטל, אלא אך ורק ביטול אשר יגרום לכך שהעבירה בעצמה תתבטל לחלוטין. וכגון, כאשר מבטלים קידושין שנעשו באיסור, הרי שגורמים לכך שלא נעשה איסור כלל. הנה אומר הגאון רבי עקיבא איגר, התורה אוסרת לעשות כתובת קעקע. מעשה באדם שקעקע גט לאשתו על ידו של עבדו, אם לומר שכל פעולה שנעשתה בעבירה אינה חלה, דהיינו מבטלים את התוצאה שלה, היה צריך להיות שגם גט זה לא ישיג את תוצאתו, ולא ניתן יהיה לגרש באמצעותו. משום שגט צריך להיכתב על פי ציווי הבעל, וגט שנכתב מאליו פסול, ובכל זאת אנחנו נוכחים לדעת, כי הגט מגרש גם מגרש, כאמור בתוסות במסכת גטין דף חף. אין לנו אלא להסיק כוונת רב האי, שמבטלים כל תוצאה שביטולה גורם למניעת האיסור. אבל במקרה שלפנינו, גם אם נקבע כי הגט אינו גט, כלום כתובת קעקע לא נכתבה כאן, האם לא נעשה האיסור? זו ההערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב, אל תלמוד תורתנו, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש, פרשת מטות. אז למדנו את דפים זין וח' במסכת אמורה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מניין שאב במקדיש בעל מום מעיקרו דיברה תורה? והתשובה היא, משום שנאמר בפרשה שרוע וקלות. שאלה שנייה, מדוע אין המקדיש בעל מום מעיקרו כמקדיש דקל? והתשובה, ללשון אחת, משום שזלזול הוא לפי שהניח תמים שראוי להקרבה והקדיש בעל מום שאינו ראוי, וללשון אחרת, כיוון שיש במינו דבר הראוי למזבח, הרי הבעל מום מאוס. שאלה שלישית בדף זין, האם המקדיש בעל מום לדמי נסחים לוקה? והתשובה, לתנא קמא לוקה ולרבי אינו לוקה. שאלה רביעית, כיצד נלמד מוידבר השם אל משה לאמור שכל הפרשה בלאו? והתשובה, לבר כפרה, משום שנאמר למור, וזה מלשון לאו נאמר בדברים, ובדברי רבי דרשו זאת מלשון לא אמור. שאלה חמישית, לאו שבכללות האם לוקים עליו? אין לוקים עליו פעמיים, אבל לוקים עליו פעם אחת. שאלה שישית, האם יכולים הכהנים למכור בחור טעם שזכו בו? והתשובה, בזמן הזה יכולים, ובזמן שבית המקדש קיים, כיוון שראוי להקרבה, לא. שאלה שביעית, מה לומדים לרבות מהפסוק ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו? התשובה, לרבי יוסי הגלילי קודשים קלים ולבן הזי שלמים בלבד. לרבי יוסי בן דוסטאי לא ריבה רבי יוסי הגלילי אלא בחור בלבד. שאלה שמינית, מה נלמד למעט מה כתוב בהמתה ושללה אמורים בעיר הנידחת? והתשובה, למעט בהמת בחור שבה וכסף מעשר שני שבה. שאלה תשיעית, מה הדין לרבי שמעון בבחור מחוץ לארץ? והתשובה, רק בדיעבד יקרב, אבל לכתחילה אין מביאים אותו מחוץ לארץ. שאלה אחרונה, מה טעמו של רבי שמעון בזה ומה סובר רבי עקיבא? אומרים התוספות, טעמו שאין להקריבו לכתחילה משום שיש להם פרנסה במקומם. ולרבי עקיבא גם בדיעבד לא יקרבו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים זין וח' במסכת תמורה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון בשבוע, כ"ה בתמוז תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילת דף ט' בשורה הראשונה מן המשנה הפותחת במילים ממירין מן הצון על הבקר ומן הבקר על הצון. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. קורבנות באים מכל מיני בהמה תאורה. יש מהם הבאים מפרים, יש הבאים מכבשים, ויש הבאים מן העיזים. כמו כן יש קורבנות הבאים מזכרים, ויש הבאים מנקבות. משמיעה המשנה שלפנינו שדין תמורה נאמר בכל מיני הקורבנות הללו, וכן נתפסת קדושת תמורה על כל מיני בהמות חולין. ואף כשממירים מין אחד של קורבן על מין אחר של חולין, עוברים על איסור לא יחליפנו ולא ימיר אותו, והתמורה חלה. אומרת המשנה פותחת דף ט', ממירין מן בהמות הצון על בהמות הבקר, וכן ממירין מן בהמות הבקר על בהמות הצון, וכן ממירין מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים. כמו כן ממירין מן הבהמות הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים. ועל כל תמורות אלו עוברים בלאו של לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ומתקדשת התמורה בקדושת מזבח. אומרת המשנה, ממירין מן הבהמות התמימים הראויים להקרבה על בהמות בעלי מומין שאינם ראויים להקרבה, וכן ממירין מן בהמות בעלי מומין על התמימים. ואם המיר על בהמת חולין בעלת מום, דין תמורה זו כדין פסולי המוקדשין, ותראה עד שתסתאב ותייחל במומה. ואף ששאר קודשים שקדם מומם להקדשה מותרים בגזעה ועבודה, תמורה אסורה בכך אפילו שקדם מומה להקדשה. כך פוסק הרמב"ם הלכות תמורה פרק ג' הלכה ה'. אומרת המשנה, מקור הדין הזה הוא מה שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י', לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. משמעות טוב שבפסוק היא תמים הראוי להקרבה. משמעות רע בפסוק זה בעל מום הדחוי מהקרבה. ככתוב בפסוק כל מום רע, ספר דברים פרק ט"ו פסוק א'. ולפי זה טוב ברע, הכוונה תמורת קורבן בעל מום על בהמת חולין תמימה, ורע בטוב הכוונה תמורת קורבן תמים על בהמת חולין בעלת מום. שואלת המשנה, ואיזהו טוב ברע? וכאן בהכרח הפירוש טוב ברע זה חולין טוב בקורבן רע, ולהפך מטוב ברע שנזכר קודם לכן. אז איזהו טוב ברע אמור בדין תמורה, אלו הם בעלי מומין שקדם הקדשן את מומן, שבשעה שהקדישום למזבח היו תמימים, ורק לאחר מכן נפל בהם מום, ודווקא בבעלי מומים אלו נוהג דין תמורה. אבל אם נפל בהם מום קודם שהקדישו אותם, אין ממירים בהם, משום שלא חלה עליהם קדושת קורבן כלל. ואין בהם אלא קדושת דמים, ומוכרים אותם, ומביאים מדמיהם קורבנות אחרים, והקורבן שנפדה אין בו קדושה, ומותר בגזעה ועבודה, אבל אם קדם הקדשם למומם, לא נפקעת קדושתם לגמרי, ואף שגם הם אינם קריבים אלא נפדים ונאכלים בגבולים, מכל מקום נשארת בהם קדושה לעניין איסור גזעה ועבודה. זו היה המשנה שלנו, הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מקור מן הכתובים לכל הדינים המבוארים במשנתנו. שואלת הגמרא, מנה הנמילי? מניין לנו שממירים מכל מיני קורבנות על כל מיני בהמות חולין, אבל לא ממירים בבהמות שהוקדשו למזבח לאחר שנפל בהמום? משיבה הגמרא, דין זה מקורו מהדרשה המובאת בברייתא. דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא ממה שנאמר בפרשת תמורה, ואם אמר ימיר בהמה בי והמה משמע, כל מיני בהמה. ומכאן שממירין מן הצון על הבקר ומן הבקר על הצון, מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים, ומן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים, ומן בעלי מומין על התמימים ומן התמימים על בעלי מומין. יכול ימירו מקורבנות בעלי מום על בהמות חולין תמימות אפילו אם קדם המום של הקורבנות להקדשן, ואף שאין בזה שום קדושת מזבח, מכל מקום מניין לנו שאין ממירים בקדושת הדמים שבהם? תלמוד לומר, נאמר בפסוק לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואיזהו טוב ברע שפירושו חולין תמימים על קורבנות בעלי מום? אלו דווקא בעלי מומים שקדם הקדשן את מומן, ולא שנפל בהם מום לפני שהוקדשו. מפרשת הגמרא את הדרשה שבסוף דברי הברייתא ושואלת, מהי תלמודה? איך למדים מהכתוב האמור שממירים בבעל מום דווקא באופן שקדם הקדשו את מומו? משיבה הגמרא, אמר אביי, איני מקרא, הרי היה די לו לפסוק לכתוב, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בו. והיה משתמע אמירה בו, שלא ימיר בעל מום של חולין בין בקורבן תמים ובין בקורבן בעל מום. בטוב אחרינה למה לי, למה נכתב רע בטוב ולא נאמר רע בו? אלא שמע מינה, שמענו מכך, שדווקא בעל מום שהיה טוב מעיקרו בתחילתו ורק לאחר שהוקדש נפל בו מום עושה תמורה. אבל רע מעיקרו שנעשה בעל מום לפני שהוקדש, אין עושה תמורה. ולפי זה רע בטוב פירושו חולין רע בקורבן שהיה טוב מעיקרו ועכשיו הוא רע. בסוף הכתוב הוא כמו פירוש לטוב ברע שנאמר בתחילתו. ובהגאות הגרא כתב שכך נקרא הכתוב, טוב ברע או רע, פסיק בטוב. כלומר, כשממיר חולין תמים בקורבן בעל מום או חולין בעל מום בקורבן בעל מום, בשני האופנים אין תמורתו תמורה, אלא אם כן אמיר בקורבן בעל מום שהיה תמים מעיקרו. מביאה הגמרא את שיטת רבא שיש בכתוב הזה שני איתורים המרבים שני דברים. רבא אמר תרוויו, טוב יתורי מיתרי, שני טוב שנאמרו בכתוב הזה מיותרים. מדוע? אם כן נכתוב קרא, היה הכתוב צריך לומר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו ברע או רע בו, שכן אותו ברע מתפרש בקורבן טוב על חולין רע, וממילא רע בו בהכרח מתפרש על קורבן רע בחולין טוב. ולמה לי למי כתב תרוויו? למה התורה הייתה צריכה לכתוב שני טוב, גם לכתוב טוב ברע וגם לכתוב ורע בטוב, אל אחד טוב, טוב אחד בא להשמיענו שאפילו בטוב נמי כממיר לקי, שאם אמיר קורבן טוב בחולין טוב, גם לוקה. בעידך, האיתור השני של רע בטוב בא ללמדנו שדווקא בעל מום שהיה טוב מעיקרו עושה תמורה, אבל רע מעיקרו שקדם מומו להקדשו, אין עושה תמורה. מפרשת הגמרא את מחלוקת אביי ורבא, ואביי הסובר שאין כאן אלא איתור אחד אמר שאין צורך לרבות קורבן טוב בחולין טוב לאיסור תמורה, שהרי קל וחומר הוא. ומה חולין טוב בקורבן רע, דעלו ייקה מעל לילה, כי שאפילו שהוא מעל את קדושת הקורבן מבעל מום שאינו ראוי להקרבה לתמים הראוי להקרבה מכל מקום הוא לוקה, כאשר ממיר חולין טוב בקורבן טוב דחי עדה דינינו, ששניהם שווים במעלתם ואינו מעלה את קדושת הקורבן על ידי תמורתו, לא כל שכן דלקי, לא כל שכן שיש לו ללקוט, על כן אין צריך אלא לאיתור אחד כדי למעט רע מעיקרו מתמורה. ולשיטת הבעיה, טוב ברע אינו מיותר, ולא היה די שיכתוב אותו ברע, שכן אילו היה נכתב כך, היה המילה אותו מתפרש על הקורבן, והיה משמעותו קורבן טוב בחולין רע, ולפי זה רע בטוב בהכרח היה מתפרש על קורבן רע בחולין טוב. ואם כן, שוב אי אפשר היה לדרוש שרק בקורבן טוב מעיקרו ממירים, שהרי בטוב אמור על החולין ולא על הקורבן. אומרת הגמרא ורב הסובר שאפילו שיש ללמוד טוב בטוב בקל וחומר מטוב ברע, מכל מקום צריך הכתוב לרבותו למלכות, משום שההלכה בידינו אין עונשין מן הדין, אין מענישים מכוח קל וחומר. ואבאי אמר לך, אבאי יתרץ על זה ויאמר לך, הלב דינה הוא, הלימוד של טוב בטוב מטוב ברע אינו בגדר של לימוד של קל וחומר, שהרי מי גרע וחיכה לממיר קורבן טוב מהממיר קורבן רע? ואין זה לגילוי מילתא, שמכך שגילה הכתוב שלוקים על טוב ברע, למדנו שהקפידה התורה שלא להמיר שום דבר הקדוש בקדושת מזבח. ממילא נכללת באיסור הזה גם תמורת טוב בטוב. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת דין מחודש מאיתור נוסף שנאמר בתמורה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא למה נאמר בתמורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו הרי כפל דברים הוא, אלא לא יחליפנו נאמר בממיר בשל אחרים. שכן לשון חילוף מתפרש יותר בשני אנשים שקורבן של אחד מתחלף בחולין של חברו, ולא ימיר אותו נאמר בממיר בשל עצמו. ולהלן תבהר הגמרא מהי תמורה בשל אחרים. שואלת הגמרא ולכתוב שיהיה כתוב רק לא יחליפנו שמשמעותו שאין להמיר בשל אחרים ולא באי ואין צורך בלא ימיר אותו. אין צורך לכתוב לא ימיר אותו שהרי בוודאי תמורה בשל עצמו אינה גרועה מתמורה בשל אחרים. משיבה הגמרא אי כתב אחי לא היה נכתב רק לא יחליפנו אבי אמינה. היה עולה בדעתנו לומר שרק כשאומר תיצא באמת קורבן זו מקדושתה ותיכנס באמת חולין זו תחתיה בקדושת מזבח. הוא דטילקי. הזו לוקה שכן משמעות חילופי רק כשממיר בלשון זו. ואפילו שאין אמירתו מועילה להוציא את באמת הקורבן לחולין בכל מקום הוא לוקה משום שרצה להוציאה לחולין. אבל בממיר בסתם ואמר זאת תמורת זאת את הרווי הוא כמקדיש להו, שמשתמע מדבריו שהוא רוצה ששתי הבהמות יהיו קדושות, אימה לא לקי, היינו אומרים שלא ילקה, ולא אסרה התורה תמורה כזו, כמה שמלן משמיענו הפסוק באומרו לא ימיר אותו, שגם באופן זה אסרה תורה לאמיר. ואף שהתכוון שיהיו שניהם קודש, מכל מקום לוקה, כיוון שאמר זאת תמורת זו בלשון תמורה. חוזרת הגמרא לדון בעצם חידוש הברייתא, שיש תמורה גם בשל אחרים. מקשה הגמרא, היי ממיר בשל אחרים, ששנינו בברייתא שתמורתו תמורה היחידה מבאיזה אופן הדברים אמורים. הנה מה אם נאמר שמדובר בבאמה דהקדש דידי של הקורבן שלו ובבאמת חולין דעלמה של חברו, ממצי מקדיש וכי יכולו להקדיש את באמת חברו? והרי איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם אמר רחמנה. כך אמרה התורה בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד' ודרשו חכמים מן הכתוב הזה מה ביתו ברשותו, כמו שביתו ברשותו אף כל דבר שרוצה אדם להקדיש, צריך שיהיה ברשותו, אם כן, כשם שאין בידו להקדיש דבר שאינו שלו, הוא גם לא יכול להדפיס בקדושת תמורה בהמה שאינה שלו, ואלא בהכרח כוונת הברייתא היא לבהמה דהקדש דעלמא, בהמה של קורבן חברו ובא להמירה על בהמת חולין דידי, על בהמת חולין שלו, אבל גם על אופן זה יש להקשות, מי מדפיס וכי אדם מדפיס קדושת תמורה בבהמה שלו על ידי שממיר אותה בדבר שאינו שלו? בקורבן שאינו שלו? מתרץ את הגמרא לעולם כוונת הברייתא היא לממיר בבהמה דהקדש דעלמא בבהמה של קורבן חברו ובבהמת חולין דידי, בבהמת חולין שלו. וכגון דאמר מרי דבהמה דהקדש, אומר החבר שלו שהוא בעל הקורבן, כל הרוצה להמיר בהמת חולין שלו בבהמתו, בבהמת הקורבן יבוא וימיר בה. זאת אומרת הוא ירשה לעשות זאת. באופן זה יכול אדם להמיר גם בקורבן שאינו שלו. ומפשטות דברי התוספות לאל בדף ב' עמוד ב' דיבור המתחיל קטני נראה שמועילה האמירה הזו מדין שליחות, והממיר נעשה כשליח הבעלים להמיר בקורבנו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף ת' עמוד א'. המשנה שלפנינו מביאה מחלוקת תנאים בדין תמורה. ממירין אחד בשניים, אם אמר על בהמת חולין אחת תהיה זו, תמורת שני קורבנות האלו, תמורתו תמורה, וכמו כן ממירים שניים של חולין בקורבן אחד, שתי בהמות החולין נתפסות בקדושת תמורה, ואפילו אם ממיר אחד של חולין במאה קורבנות ומאה של חולין בקורבן אחד, חלה תמורתו. כך היא שיטת חכמים, אבל רבי שמעון אומר, אין ממירין אלא חולין אחד בקורבן אחד, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י', והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. הוא משמע קורבן אחד בלבד, שכן לשון יחיד הוא. ומהו הקורבן מיוחד יחידי, אף היא תמורתו מיוחדת אינה יחידה. זו היא המשנה השנייה שלנו בדפתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את מקור שיטות רבי שמעון וחכמים במחלוקת האמורה. שואלת הגמרא, מניין להם לחכמים שממירים אפילו אחד במאה ומאה באחד, ומניין לא לרבי שמעון שאין ממירים אלא אחד באחד? משיבה הגמרא, מקורם הוא מדרשות הכתובים, דתנו רבנן, כמו ששנינו בברייתא נאמר בפרשת תמורה, וממר ימיר בהמה בבהמה, מכאן שממירים אחד בשניים ושניים באחד, ואפילו אחד במאה ומאה באחד, שכן משמעות המילה בהמה היא בהמות רבות, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. רבי שמעון אומר, אין ממירים אלא אחד באחד, שנאמר בהמה בבהמה, ולא בהמה בבהמות, ולא בהמות בבהמה. משמעות המילה בהמה היא בהמה יחידה. אמרו לו חכמים, הרי מצינו גם בקבוצת בהמות שהיא קרויה בלשון התורה בהמה, שכן נאמר בספר יונה פרק ד' פסוק י' א', בעיר נינווה שהיו בה הרבה מ-12 ריבו אדם ובהמה רבה. מפרשת הגמרא, מה יענה רבי שמעון? ורבי שמעון סובר שהרבה בהמות בהמה רבה יקרי, אכן בהמה רבה קרויות, אבל בהמה סתם לא יקרי. בלי המילה רבה ליד המילה בהמה, לא קרויות הרבה בהמות, אלא רק בהמה יחידה. ואף שמצינו לשון יחיד שמתפרש על רבים, כגון מה שאמר יעקב אבינו, ואי לי שור וחמור, מכל מקום בתמורה לא היה לו לכתוב בהמה, אלא בהמות, מכיוון שיש מכך נפקא מינה להלכה, ולכן אי אפשר להביא משם ראיה, מיעקב אבינו. מקשה הגמרא, וכי טעמה דרבי שמעון, וכי טעמו של רבי שמעון משום שנאמר בתמורה בהמה ולא בהמות הוא? והרי מבואר במשנה, דטעמה דרבי שמעון הוא משום שנאמר בתמורה, והיה הוא ותמורתו, מה הוא מיוחד? אף תמורה מיוחדת. מתרצת הגמרא, אמנם מעיקרה, אמנם בתחילה, אמר להם רבי שמעון, שמין והיה הוא ותמורתו יש לדרוש שממירים דווקא אחד באחד. וכי חזה דדרשי רבנן, לאחר שראה שדורשים חכמים מבהמה בבהמה שממירים גם אחד במאה ומאה באחד? אמר להם, יהיו, אמר להם, הוא, מעט אמנם ממצינן למי להפתעם עדידי, מאותו כתוב שאתם מביאים ממנו מקור לשיטתכם? יש להוכיח כשיטתי, שכן משמעות המילה בהמה היא בהמה יחידה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בשיטת רבי שמעון. אמר יש להקיש, אפילו שלשיטת רבי שמעון אין ממירים בבת אחת שתי בהמות חולין בקורבן אחד, מכל מקום עודי רבי שמעון שממירים בהמת חולין אחת, ואחר כך חוזרים וממירים בהמת חולין אחרת באותו קורבן עצמו. מה היא טעמה? טעם הדבר הוא משום שקדושה ראשונה דהקדש של בהמת הקורבן להיכן הלכה. הרי גם לאחר שהמירו בה עדיין היא נשארת בקדושתה, שכן נאמר, הוא ותמורתו יהיה קודש, ועל כן אפשר לחזור ולהמיר בה. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר, כשם שסובר רבי שמעון שאין ממירים שניים של חולין בקורבן אחד בבת אחת, כמו כן אין ממירים וחוזרים וממירים בהמה אחרת באותו קורבן עצמו. מביאה הגמרא, תניא כבתי דרבי יוחנן, תניא כבתי דריש לקיש. שנינו בברייתא אחת כדברי רבי יוחנן, ובברייתא אחרת כדברי ריש לקיש. תניא כבתי דרבי יוחנן, כשם שלדעת רבי שמעון אין ממירים קורבן אחד בשניים של חולין, כך אין ממירים וחוזרים וממירים בו בהמה אחרת. תניא כבתי דריש לקיש. שנינו גם ברייתא כשיטת ריש לקיש, יכול כשם שאמר רבי שמעון שאין ממירים שניים באחד, כך אין ממירים חוזרים וממירים באותו קורבן שתי בהמות חולין בזו אחר זו. תלמוד לומר, והיה הוא תמורתו, ומכאן שחוזרים וממירים אותו אפילו במאה בהמות חולין בזו אחר זו. ונראה שהדרשה הזו היא מאיתור המילה והיה, שכן היה די שיהיה כתוב הוא תמורתו יהיה קודש. באה המילה והיה לרבות עוד הוויה אחרת של תמורה בכמה בהמות בזו אחר זו. כך מסביר השפת אמת. מביאה הגמרא ספק בשיטת רבי יוחנן בדברי רבי שמעון. בה יסתפק רבי אבין. לדברי רבי יוחנן האומר שלדעת רבי שמעון אין ממירים וחוזרים וממירים בהמת חולין אחרת באותו קורבן עצמו, מה קורה אם אדם יפריש אשם כדי להתכפר בו, והמיר בו בהמת חולין, והומם נפל מום באשם הזה, וחיללו על כבש אחר תמים, ועבד האשם השני, ונתכפר באשם אחר שלישי, ולאחר מכן נמצא האשם השני, וניתק מקדושת אשם לקדושת עולה. כדין אשם שנתכפרו בעליו באשם אחר, שהוא קרב לשם עולת נדבת ציבור. מהו שימיר בו באשם זה שנעשה עולה? האם מאחר שהוא בא מכוח האשם הראשון שכבר המירו בו, אין חוזרים וממירים בו, או מאחר שהוא גוף נפרד וגם קדושתו שונה מקדושת הראשון, שכן הראשון אשם והוא עולה, חוזרים וממירים בו? ומסביר הנתיבות הקודש, ששורש הספק הוא בגדר חילול. האם נמשכת על בהמת הפדיון קדושת הבהמה הראשונה, או שעל ידי הפדיון חלה עליה קדושה חדשה, ואם כן, אף שנפקע כוח תמורה מקדושת הראשונה, אפשר להמיר בשנייה. מקשה אביי על דברי רב אבין, אמר אביי, מה יקם מבאי אלי? באיזו סברה יסתפק רבי אבין? הרי ממה נפשך? איש שני גופים וקדושה אחת? אם יסתפק בשתי בהמות שהשנייה באה מכוח הראשונה והתקדשה באותה קדושה כמותה, האם שתיהן נחשבות כקורבן אחד ולאחר שהמיר בראשונה שוב אינו ממיר בשנייה? דיבה אלי בלא מתכפר, אם כן היה לו להסתפק גם באופן שלא התכפר באשם של אישי, וניתק השני לעולה, אלא הוא עדיין עומד בקדושת השם. האם מאחר שהוא גוף נפרד מהראשון, ממירים בו אפילו לאחר שהמירו בראשון, או מאחר שהוא בא מכוח הראשון שכבר המירו בו, וגם קדושה אחת לשניהם, אין חוזרים וממירים בו. והיא מסתפק בשתי קדושות וגוף אחד, בבאמה אחת שהמירו בה, ולאחר מכן השתנתה קדושתה לקדושה אחרת, כגון שנשתנה שמה, מאשם לעולה, האם היא נחשבת מעטה לקורבן אחר, וחוזרים וממירים בה, דיבה אלי בלא אומם. אם כן היה לו להסתפק גם באופן שלא נפל מום באשם הראשון, אלא שעבד האשם הראשון והתכפר באשם אחר ונמצא הראשון וניתק לעולה. האם חוזרים וממירים בו מאחר שיש בו עכשיו קדושה אחרת, או מאחר שכבר המירו בגוף בהמה זו, שוב אין חוזרים וממירים בה. ונתיבות הקודש מסביר את הספק של הגמרא, כך, האם הסיבה שאין חוזרים וממירים ממגזרת הכתוב ולא נאמרה, אלא באותו גוף שהמירו בו, או משום שכבר הוקלשה קדושת הקורבן על ידי שהמירו בו, ושוב אין בו כוח לעשות תמורה, ואם כן, גם בגוף אחר, כל שנמשכת קדושתו מכוח קדושה המופקעת מתמורה, אין בו כוח להמיר. ותרץ את הגמרא ורבי אבין, הסתפק שני ספיקות, חדה מגו חדה כמי באלי. הספק השני נולד מתוך הספק הראשון. קודם הסתפק רבי אבין באשם שהמיר בו ואחר כך הומם, וחיללו על אחר. האם חוזרים וממירים בשני או לא? ואחר כך הסתפק רבי אבין שאפילו אם תמצא לומר, האם תרצה לפשוט ולומר שגם בשני גופין וקדושה אחת לא חוזרים וממירים, משום דבעי קדושה היית מרבחד הזימנה, היות וכר המירו בקדושה זו פעם אחת, עדיין יש להסתפק בשני גופין ושתי קדושות, מהו? הוא כגון שהומה מאשם הראשון וחיללו על אחר, וניתק השני מאשם לעולה, מה דינו? האם מאחר שהשני נבדל מהראשון גם בגופו וגם בקדושתו, חוזרים וממירים בו אפילו לאחר שכבר המירו בראשון, או מאחר שבא מכוח הראשון, אין חוזרים וממירים בו. מסיקה הגמרא תיקו. תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות, תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא את דברי רבי אבין ואת המסע ומתן בדבריו באופן אחר. לישנה אחרינה, לשון אחרת, באי רבי אבין, הסתפק רבי אבין לשיטת רבי יוחנן דאמר, אין ממירין וחוזרין וממירין באותו קורבן, אם יפריש השם להתכפר בו והמיר בו, ואחר כך אומם נפל בו מום וחיללו על אחר, מהו שיחזור וימיר בשני? ועוד הסתפק רבי אבין אם יפריש השם והמיר בו, ואחר כך נתכפר באשם אחר, משום שעבד הראשון, ושוב נמצא הקורבן הראשון, וניתק זה הראשון לעולה, משום שכבר נתכפר בקורבן אחר, מהו שיחזיר, שיחזור וימיר בו, באותו אשם לאחר שנעיקר לקדושה אחרת של עולה. ולפי הלשון הזו לא הסתפק רבי אבין בשני גופים שהם גם שתי קדושות, אלא או בשני גופים וקדושה אחת, או בגוף אחד ושתי קדושות. מקשה עכשיו אבאי על דברי רבי אבין. אמר אבאי, היי כמי בא אלי, מהו עיקר ספקו של רבי אבין? אם הסתפק האם חוזרים וממירים בקדושה אחרת שחלה באותו הגוף, לאחר שכבר המירו בו בעודו בקדושתו הראשונה, אם כן, לא ניבאי, אין לו להסתפק באשם שאומם שנפל בו מום וחיללו באחר, האם חוזרים וממירים בשני או לא? שהרי קדושה אחת בשני גופים היא. והיא, אם הסתפק רבי אבין, האם ממירים בגוף אחר הקדוש באותה קדושה של הגוף הראשון שכבר המירו בו, וכגון שהמיר באשם שאומם שנפל בו מום וחיללו על אחר, אם כן, לא ניבאי, אין לו להסתפק באשם שנתכפר בעליו באשם אחר וניתק לעולה, שהרי שתי קדושות בגוף אחד הן. וסובר אבאי בקושייה שלו שרבי אבין לא הסתפק שני ספקות האלו בדרך של אם תמצא לומר, אלא אין שני הספקות הללו תלויים זה בזה, ולכן מקשה אבאי, הרי אי אפשר שיהיו שניהם שקולים, ואם הדעת נוטה ללכת יותר אחר הקדושות, היה לו להסתפק בשתי קדושות וגוף אחד, וממילא נשמע מזה שבקדושה אחת ושני גופים אינו ממיר בשני. אם הדעת נוטה ללכת יותר אחר הגופים, היה לו להסתפק בקדושה אחת ושני גופים, וממילא נשמע שבגוף אחד ושתי קדושות אינו ממיר בשנייה. כך מסביר את הדברים, השיטה מקובצת. ותרץ את הגמרא ורבי אבין, חדה מגו חדה כמי בא אלי. רבי אבין ספק מתוך ספק הוא הסתפק. קודם הוא הסתפק באשם שהמירו, ואומם נפל בו מום וחיללו על אחר, מהו שיחזור וימיר בשני, וצדדי הספק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שדווקא באשם ראשון, שכבר המיר בו, הוא דאין חוזר וממיר, אבל בגוף אחר, אף על גב דקדיש, למרות שהוא קדוש באותה קדושה של הראשון, חוזר וממיר, או דילמה, או שמה נאמר, כל קורבן שקדוש באותה קדושה של הקורבן הראשון שמכוחו הוא בא, אין חוזר וממיר בו לאחר שכבר המיר בראשון. והמשיך רבי אבין להסתפק, ואם תמצא, אם תרצה לפשוט ולומר, הדין, השם זה, אפילו שהוא גוף אחר מכל מקום, מכיוון דבאותה קדושה של הראשון הוא קיים, הוא עומד, אין חוזר וממיר בו, אלא עדיין יש להסתפק באופן שהמיר באשמו, ואחר כך נתכפר באשם אחר, וניתק זה הראשון לעולה. מה הוא שיחזור וימיר בו? מה עם צדדי הספק? מי אמרינן? האם אומרים, כי מה שאמר רבי יוחנן שאין ממיר וחוזר וממיר, אני מילי דין זהו דווקא באותו הגוף ובאותה הקדושה, אבל באותו הגוף לאחר שהתקדש בקדושה אחרת, חוזר וממיר, שכן שני גופים בקדושה אחת נחשבים יותר לקורבן אחד מאשר שתי קדושות בגוף אחד, או דיל מה או שמה נאמר הוא הדין, אף על קדושה אחרת, דקיוון דבאותו הגוף שכבר אמיר בו הוא, אין חוזר וממיר בו. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, כי היא לא נפשטה. תשבי, יתרץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא דין בחיוב חומש שנאמר בפדיון הקדש. אדם שהקדיש דבר מה להקדש ובא לפדותו ולחללו על דמים, חייב להוסיף על דמי פדיונו חמישית משוויו, שנאמר במקדיש בהמה טמאה שאינה ראויה למזבח, ספר ויקרא פרק זך פסוק י' ג', ואם גאול יגאלנה ויסף חמישיתו על ערכך, וכן נאמר במקדיש את ביתו, אם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, והיה לו, ודווקא המקדיש מוסיף חומש, ולא אדם אחר שבא לפדות את ההקדש, הוא אינו מחויב להוסיף חומש. אמר רבי יהושע בן לוי, דווקא על הקדש ראשון המקדיש מוסיף חומש כשמחללו, ואולם אין הקדש שני מוסיף חומש. אם חילל את הדבר הראשון שהקדיש על דבר אחר והתפיס בו את קדושתו, ולאחר מכן בא לחלל את הדבר השני, אינו חייב בתוספת חומש. מטעם זה, אף על חילול התמורה שנפל במום, אין מוסיפים חומש, שכן מאחר שחלה קדושתה לדי התפסה בקורבן הראשון, היא נחשבת להקדש שני. אמר רב פאפה, מה איתם דרבי יהושע בן לוי? מה טעמו של רבי יהושע בן לוי? התשובה, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק, ועם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית. ומכאן שדווקא על ההקדש הראשון שהוא מקדיש חיה חומש בשעה שמחללו, ולא על הדבר השני שבו הוא רק מדפיס קדושה על ידי חילול. הביאה הגמרא על דין זה את ספקו של רבי אבין הדומה לספקו הקודם בדין תמורה. באי רבי אבין, הסתפק רבי אבין מי שיפריש אשם להתכפר בו והומם, ונפל מום באשם הזה, והוסיף עליו חומש וחיללו על חבירו. כלומר, חיללו על בהמה אחרת שדמיה מרובים מדמי האשם הראשון בחומש, כדין כל מקדיש שמוסיף חומש על פדיונו. ועבד האשם השני ונתכפר הבעלים באשם אחר, וניתק אשם שני זה לעולה לאחר שנמצא, יקריבו בתור קורבן עולה. כדין אשם שנתכפרו בעליו באחר. ולאחר מכן הומם, נפל בו מום ובא לפדותו, מהו שיוסיף עליו חומש. סברה כעת הגמרא שאין כוונת רבי אבין לאשם שיתחלל על אחר וניתק השני לעולה, אלא מדובר בשני מקרים שונים שבהם מסתפק רבי אבין, ודבריו נחלקים לשניים. הספק הראשון הוא באשם שהומם שנפל בו מום והתחלל על אחר, והתקדש השני תחתיו, והומם גם הוא, נפל בו גם מום, האם משום שהשני הוא גוף אחר נחשב הקדשו להקדש ראשון, וחייבים חומש על פדיונו, או מאחר שבא מכוח הראשון וקדושה אחת לשניהם, הרי הוא נחשב להקדש שני, ואין חייבים עליו חומש. והספק השני הוא באשם שעבד ונתכפרו בעליו באחר, וניתק הראשון לעולה לאחר שנמצא, ואחר כך נפל בו מום. האם חייבים חומש על פדיונו משום שלגבי קדושת עולה הוא נחשב להקדש ראשון, או מאחר שכבר התכפר באשם אחר, וקורבן העולה שלשמו הוא מקריבו עכשיו, תפל לקורבן הראשון, הרי הוא נחשב מעטה להקדש שני, ואין חייבים חומש על פדיונו. מה כשאביי על דברי רבי אבין? אמר אביי, מה קמי בא אליי? מה עיקר ספקו של רבי אבין? היא, אם הוא מסתפק בשני גופין וקדושה אחת קמי בא אליי, בזה הוא מסתפק, האם נחשב האשם השני שיתקדש בקדושת הראשון להקדש ראשון או שני? אם כן, תיבה אליה, היה לו להסתפק בלא נתכפר. לא באשם שיתכפר בעליו באחר, אלא רק באשם שאומם שנפל בו מום והתחלל על אחר. והיא, בשתי קדושות וגוף אחד, כמי בא אליה? ואם בשתי קדושות וגוף אחד מסתפק רבי אבין, האם נחשבת קדושת העולה בגוף שהיה קדוש קודם לכן בקדושת השם להקדש ראשון או שני? אם כן טיבייה, היה לו להסתפק בלא הומם, לא באשם שנפל בו מום והתחלל על אחר, אלא רק באשם שניתק לעולה. והיה לו לרבי אבין להסתפק רק באופן שהוא עיקר הספק, או בגוף אחד ושתי קדושות, או בשני גופים וקדושה אחת, וממילא השתמע ממנו דין האופן השני. מתרצת הגמרא לעולם כל דברי רבי אבין אמורים במקרה אחד, של אשם שאומם והתחלל על אחר, ואחר כך התכפר באשם אחר שלישי, וניתק השני לעולה. ואחר כך הומם נפל מום גם בשני. ורבי אבין, חדה מגו חדה כמי בא אלי. רבי אבין הסתפק בספק אחד מתוך ספק אחר. קודם הסתפק לגבי אשם שנפל בו מום וחיללו על אחר, ונפל מום גם בשני. האם מאחר שהשני הוא גוף בפני עצמו, הרי הוא נחשב להקדש ראשון, או מאחר שהוא קדוש באותה קדושה שהתקדש הראשון, הרי הוא נחשב להקדש שני. ועוד המשיך רבי אבין והסתפק, אפילו אם תמצא לומר שבשני גופין וקדושה אחת לא מוסיף חומש בגוף השני, משום דבעי שבאותה קדושה היא תוסף באחד הזימנה, כבר נוסף פעם אחת חומש כשחיללה בפעם הראשונה, עדיין יש להסתפק באופן שהאשם השני ניתק לעולם אחמד שהתכפר באשם שלישי, ונמצא שהאשם הראשון והשני הם שני גופין ושתי קדושות. מהי? מה דינו של השני? האם הוא נחשב הקדש ראשון, או מאחר שהוא בא מכוח הראשון, הרי הוא נחשב להקדש שני ואינו מוסיף חומש? מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. רק נוסיף ונציין שהגאות הגרא מבאר ומפרש את הסוגיה באופן אחר. כך הוא מפרש זאת. עיקר דין הקדש שני, שדיבר בו רבי יהושע בן לוי, אמור בהתפסה, שאם התפיס בהמה אחרת בקדושת האשם הראשון ואוממה, נפל במום, אין מוסיפים חומש על חילולה, ודווקא אם אומם גם הראשון וכבר חיללו והוסיף עליו חומש, אבל אם עדיין לא התחלל הראשון, מוסיפים חומש על השני. וגם ספיקו של רבי אבין זה בהתפסה, ובאופן שהאשם הראשון אומם והתחלל על אחר, והאשם השני לא אומם אלא שהתפיס בו בהמה אחרת ואוממה. האם מאחר שהותפסה בגוף אחר שעדיין לא התחלל מוסיפים חומש על פדיונה, או מאחר שהאשם השני בא מכוח הראשון, נחשבת הבהמה שהותפסה בו כמי שהותפסה בראשון שכבר התחלל, ואין מוסיפים עליה חומש. ואם תמצא לומר שמאחר שכבר נוסף חומש באותה קדושה, שוב אין מוסיפים עליה חומש, עדיין יש להסתפק באופן שהתפיס בהמה אחרת באשם השני, לאחר שניתק לעולה. האם מאחר שהותפסה בגוף אחר ובקדושה אחרת מוסיפים עליה חומש, או לא? ונשארה הגמרא בתיקו. כעת מביאה הגמרא לשון אחרת בביור דברי רבי אבין. לישנה אחרינה לשון אחרת, באי רבי אבין, הסתפק רבי אבין, הפריש אשם להתכפר בו והומם, וחיללו על אחר והוסיף חומש, ואחר כך הומם השני. האם צריך להוסיף חומש גם בפדיונו של השני או לא? וכן הסתפק באופן שנתכפרו הבעלים באשם אחר, וניתק אשם זה הראשון לעולה ואחר כך הומם. מהו שיוסיף עליו חומש? מקשה הבאי על דברי רבי אבין, אמר הבאי, הדין כמי בא אלי, מהו עיקר ספיקו של רבי אבין? אי בקדושה אחרת באותו הגוף כמי בא אלי, בזה הסתפק רבי אבין. האם היא נחשבת להקדש ראשון או שני? אם כן לא ניבא אלי, אין לו להסתפק בהומם הראשון וחיללו על אחר, אלא רק באשם שניתק לעולה, וממנו נלמד לאשם שאומם נפל בו מום והתחלל, שהוא גוף אחר באותה קדושה. ואם רבי אבין הסתפק בגוף אחר באותה קדושה, אם כן היה לו להסתפק רק באשם שאומם נפל בו מום והתחלל על אחר, וממנו נלמד לאשם שניתק לעולה. תרצת הגמרא, רבי אבין הסתפק בדרך של אם תמצא לומר, בשני האופנים. בתחילה הסתפק באשם שהומם נפל בו מום וחיללו על אחר, ואחר כך הומם השני. מהו שיוסיף עליו על השני חומש בפדיונו? לצדדי הספק, מי אמרין הנאים יש לנו לומר שדווקא באשם קמה, באשם הראשון שחיללו על בעל מום אחר, הוא דיינו מוסיף חומש כשבא לחלל את השני. שרי גם השני אינו מתקדש אלא בקדושת דמים, ואינו מוסיף כלום על קדושת הראשון, ועל כן הוא נחשב להקדש שני. אבל אם חיללו בגוף אחר, תמים הראוי למזבח ומתקדש בקדושת הגוף, אף על גב דקיים שעומד השני באותה קדושה של הראשון, שכבר נוסף עליה חומש, מכל מקום אם אומם ובא לפדותו, מוסיף עליו חומש. או דילמה, או שמה נאמר כל שהשני קדוש באותה קדושה של הראשון, הרי הוא נחשב הקדש שני בקדושה זו, ואינו מוסיף עליו חומש. אם תמצא לומר, הדין זה, גוף אחר כיוון דה באותה קדושה של הראשון קיים, הוא עומד באותה קדושה של הראשון, והרי הוא כהקדש ראשון ומוסיף עליו חומש, אלא אבל עדיין יש להסתפק אם להתכפר הבעלים באשם אחר, וניתק זה הראשון לעולה, הקריבו אותו בתור קורבן עולה, ואחר כך אומם נפל מום בראשון ובא לחללו, מהו דינו לעניין חומש? כי האם מוסיף חומש זה רק באותו הגוף ובאותה קדושה של ההקדש הראשון, אבל במקום שהשתנה לקדושה אחרת לא, לא מוסיפים חומש אפילו באותו הגוף, או דילמה שמה, כיוון דסוף סוף אותו הגוף של הקדש הראשון הוא, מוסיף עליו חומש. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות, תשבי את הרץ, קושיות ויבאיות. ביי רמי בר חמה. חיוב חומש הוא רק על הבעלים שבא לפדות את קורבנו ולא על אדם אחר שבא לפדותו. מסתפק רמי בר חמה אם הקדיש אדם בהמה שלו על מנת שיתכפר בחבירו ונפל במום ובאים לפדותה. האם המקדיש נחשב לבעלים משום שהקדישו משלו ועל כן הוא מוסיף חומש כשמחללו? או שמה המתכפר מוסיף חומש כשמחללו, שכן מאחר שהקורבן הוקדש לצורכו, הרי הוא נחשב לבעלים עליו. כך מבאר רש"י את ספק הגמרא, ומבואר בדבריו שחיוב חומש תלוי בבעל הקורבן, והספק הוא מי נקרא בעל הקורבן לעניין החיוב הזה. פושט רבה את הספק האמור. אמר רבה, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק תדבב בחיוב חומש, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו, הרי שתלה כתוב חיוב חומש במקדיש ולא במתכפר. עוד ספק מסתפק רמי בר חמה. הלכה בידינו שרק בעל הקורבן ממיר בו ולא אדם אחר, כמובן לאל בדף ת' עמוד א'. מסתפק רמי בר חמה בדין הדומה לספק הקודם. אם הקדיש אדם קורבן על מנת שיתכפר בו חברו, מי נחשב בעל הקורבן לעניין תמורה? האם המקדיש עושה תמורה משום שהקדיש בהמה שלו, או שמה המתכפר עושה תמורה, שכן מאחר שהופרש הקורבן לצורכו, הרי הוא נחשב לבעל הקורבן. מוכיח רבה שמתכפר עושה תמורה. אמר רבה, הרי שנינו במשנה לקמן בדף י' ג' עמוד א', שאין דין תמורה נוהג בקורבן של ציבור ולא בקורבן של שותפים. זוהי מחלוקת הנאים במשנה לקמן בדף י' ג', במקור הדין שאין ציבור ושותפים עושים תמורה. תנא קמא דורש זאת ממה שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר בלשון יחיד, ורבי שמעון דורש את הדין הזה ממה שחזר ונשנה בתורה דין תמורה במעשר בהמה, שכשם שמעשר בהמה הוא לעולם קורבן יחיד, שכן בהמת שותפים פטורה ממעשר בהמה, כמו כן דין תמורה אינו נוהג אלא בקורבן יחיד. אם כן אומר רבא, ואם תאמר שהמקדיש עושה תמורה, אם כן מצינו שגם בקורבן של ציבור ושל שותפים עושים תמורה. וכגון, דשבו שעשו הציבור שליח להקדוש, אי להקדיש בהמה לקורבן בעבורם. שהרי באופן זה המקדיש שנחשב בעלים לעניין תמורה הוא יחידי. מדוע אומרת המשנה שלא תיתכן תמורה בקורבן של ציבור ושותפים, אלא בהכרח שהמתכפר עושה תמורה, ועל כן מאחר שהמתכפרים הם הציבור והשותפים, אין הם יכולים לעשות תמורה, שכן אין דין תמורה נוהג אלא ביחיד. אין להקשות שאם מתכפר עושה תמורה, מצינו תמורה גם בקורבן ציבור ושותפים, כגון שהפרישו רבים קורבן על מנת שיתכפר בו יחיד. אין להקשות זאת, אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רבה, שכן אין זה קרוי קורבן ציבור אלא קורבן יחיד, שכן רק קורבן שהציבור מתכפרים בו קרוי קורבן ציבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועוד הוכיח רבה שמתכפר עושה תמורה, ממה דאמר רב נחמן אמר רב הונא. אמר רב נחמן בשמו של רב הונא, תנא שנינו בברייתא, נאמר בקורבנות נזיר ביום מלות ימי נזירותו, ספר במדבר פרק ו' פסוק כ' א', זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו. ויש לתמוע בכתוב הזה, וכי נזיר נידון בהישג יד, וחיוב קורבנותיו תלוי במידת עשירותו, כגון במצורה שחיוב קורבנותיו הוא בעולה ויורד, שמצורה אשר מביא שני כבשים להשם ועולה וכבשה לחטאת, ואני מביא כבש להשם ושני תורים ושני בני יונה לחטאת ועולה, או כמו יולדת עשירה שמביאה כבש לעולה ותורו בן יונה לחטאת, ואילו יולדת ענייה מביאה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. הרי חיובו של הנזיר קבוע בין בעשיר ובין בעני, כבש לאשם, כבשה לחטאת, והי לשלמים. אלא הכיצד מתפרש הכתוב הזה, קורבנו להשם על נזרו מלבד אשר תשיג ידו? התשובה היא, קורבנו להשם על נזרו אלוהים קורבנותיו שיפריש משלו, ומלבד אשר תשיג ידו, אלה הם קורבנות שהפרישו לו אחרים לחיוב נזירותו כדי שיתכפר בהם. וכוונת הכתוב היא למי שעכשיו אין ידו משגת להביא קורבנות משל עצמו, אלא רק לאחר זמן תשיג ידו את דמי קורבנותיו, שאחרים מפרישים אותם בעבורו. מסיים רבה את הראיה שלו, למה היא הלכתה? איזו הלכה באה כתוב הזה ללמדנו? אילה, אם נאמר שכוונתו היא לעניין כפרה ולהשמיענו שהוא יכול להתכפר גם בקורבן שהפרישו אחרים בעבורו, הרי פשיטה, דגם קורבן זה מחפר לי. שהרי ניתן לו במתנה לידי המפריש והוא קורבן שלו לכל דבר, ולמה צריך הכתוב להשמיענו זאת? אלא בהכרח שנאמר החידוש הזה לעניין תמורה. ואחי כאמר, כך אומר הכתוב, כשם שהמפריש קורבן משלו עושה בו תמורה, כמו כן אף כשהפרישו לא אחרים את הקורבן, הרי הוא עושה בו תמורה. שמע מינה בתר מתכפר אז דינן, מוכח מכאן שבתמורה הולכים אחרי המתכפר והוא עושה תמורה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, לא לעניין תמורה נדרש הכתוב האמור, אלא לעניין כפרה, שיכול הנזיר להתכפר גם על ידי קורבן שיפרישו לו אחרים. ודקקה שלך מתנה דקייב, הנה לי, מה שהוקשה לך הרי פשיטה, שהוא מתכפר בו משום שניתן לו במתנה על ידי המקדיש, זו לא קושייה. משום דעיליו דרבי רחמנה של אולי שריפתה התורה, במילים מלבד אשר תשיג ידו שאפשר להתכפר גם בקורבן שיפרישו לו אחרים, אבי אמינה יעולה בדעתנו לומר שגזירת הכתוב הוא, במה שנאמר בו קורבנו להשם, שדווקא כשיפריש קורבן מדידי משלו, הוא דמחפר. אז הוא מתכפר בו, אבל מקורבן די אחרים, לא, הוא אינו מתכפר. כמה שמלן, משמיעינו הכתוב, מלבד אשר תשיג ידו שהוא מתכפר גם בקורבן שיפרישו לו אחרים. שואלת הגמרא, מה היה ועלה? מה יכרעת הדין בספק האמור? משיבה הגמרא, תשמע בו, ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה ממה דאמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן. אמר רבי אבהו בשמו של רבי יוחנן, המקדיש קורבן על מנת שיתכפר בו חברו, והוא מם נפל בו מום, המקדיש מוסיף חומש כשמחללו, אבל אם המתכפר מחללו, אינו מוסיף חומש. ואולם דין תמורה תלוי בכפרה, ומתכפר עושה תמורה בקורבן זה. עוד אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, התורם תרומה מפירות שלו על פירות טבל של אחרים, טובת הנאה שלו. שכן, אף שתרומה עם ממון של שבט הכהונה, נתנה התורה לבעל הפירות את הזכות לתת אותה לאיזה כהן שירצה. וגם יכול להרוויח עליה טובת הנאה ממונית, כגון שבא ישראל ואמר לו, אי לך סלע זה ותן את תרומתך לבן ביתי הכהן. לישראל יש נכד כהן מביתו. ודווקא לישראל אחר מותר לשלם בשביל שייתן התורם את התרומה לנכדו הכהן. אבל הכהן עצמו אסור לעשות כן, משום שהתרומה צריכה להינתן בדרך מתנה ולא בדרך מקח. כך אומר הרן בנדרים דף למדבב. וזכות זו מסורה למי שהיה בעל הפירות שנתרמו ולא לבעל הטבל שעליו נתרמה התרומה. מה הייתה, מה טעמו של הדין הזה? אמר קרא, נאמר בספר דברים פרק רבב פסוק י' ב', את כל מעשר תבועתך ונתת ללוי. הרי שתעלה כתוב את הנתינה במי שהמעשר מי שלו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. התמורה היא דווקא בבהמה שכבר יצא לאוויר העולם ולא בעוברים. וכן דווקא בבהמה שלימה ולא באיברים ממנה. ותנאי זה אמור בשתי הבהמות, בין בבהמת הקורבן שממירים בה, ובין בבהמת החולין שמדפיסים בה את קדושת התמורה. אומרת המשנה בדף י' עמוד א', אין ממירין לא איברים של בהמת חולין בעוברים הקדושים בקדושת מזבח. ולכמן בדף י' א' עמוד א', תדון הגמרא כיצד התקדשו העוברים הללו, האם יקדישום למזבח בפני עצמם, או שמדובר בעוברים של בהמות קורבן שמתקדשים למזבח. אגב אימם, אם כן אומרת המשנה, אין ממירים לא איברים של בהמת חולין בעוברים הקדושים בקדושת מזבח, שאם אמר תהי רגל בהמת חולין זו, תחת עובר הקדש שבמעי בהמה זו, אין זו תמורה. וכן לא ממירים עוברים של חולין באיברים של בהמת קורבן, שאם אמר עובר שבמעי בהמת חולין זו, יהיה תמורת רגל בהמת קורבן זו, אין זו תמורה. וכמו כן לא ממירים עוברים ואיברים, עוברים או איברים בקורבנות של אימים ולא בהמות חולין של אימים בהן. בעוברים או באיברים של קורבנות. ונחלקו המוראים במסכת חולין בדף סמכתת עמוד א' במקור הדין הזה. לשיטה אחת בגמרא מקורו הוא ממה שנאמר בתמורה, בהמה בבהמה. ועוברים ואיברים אינם קרויים בהמה. ואילו לדעת רב שימי ברש"י מקורו הוא ממה שכתוב, דין תמורה במעשר בהמה. מה מעשר בהמה אינו נוהג באיברים ועוברים, אף תמורה אינה נוהגת בהם. ותוספות לקמן בדף חבב עמוד ב' בדיבור המתחיל אומר, אומרים שדווקא איבר בשלימה או שלימה באיבר לא ממירים, אבל שלימה בחצי בהמה או חצי בהמה בשלימה כן ממירים. וכך היא דעת חכמים. אומרת המשנה, אבל רבי יוסי אומר, ממירים מאיברים של בהמות חולין בקורבנות של אימים, אבל לא חולין של אימים בהן, באיברים של קורבנות. ורבי יוסי מפרש את עמו. אמר רבי יוסי, ועלו בבעלי חיים המוקדשים למזבח, כל האומר רגלה של בהמה זו קדושה לעולה, מתפשטת הקדושה בכל גופה ונעשית הבהמה כולה עולה. אם כן, אף כשיומר רגלה של בהמת חולין זו תהיה תחת בהמת קורבן זו, תחול התמורה ברגל בהמת החולין וממילה תתפשט בכולה, ותהיה בהמה כולה תמורה תחתיה תחת בהמת הקורבן. שואל רבי עקיבא איגר, יש לתמוע מה הדמיון בין הקדש לתמורה, הרי הקדש חל גם על עבר אחד, ומאחר שחל עליו קדושה, הרי היא מתפשטת בבהמה כולה, אבל תמורה שאינה חלה על איברים אינה מתחילה לחול על העבר כלל, אז איך נאמר שתתפשט בכולה? אומר רבי עקיבא איגר, צריך לומר שלא חילק רבי יוסי בזה, אלא מאחר שאם תתחיל לחול תתפשט בבהמה כולה, הרי נחשבת מלכתחילה לתמורה על בהמה שלמה. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בקדושת עוברים. איתמר נאמר בבית המדרש בר פדה אמר אין קדושה חלה על עוברים. ואם אדם מקדיש למזבח עובר במעי בהמת חולין אינו קדוש להיקרב על גבי המזבח. לדעת בר פדה, עובר ירח עמו, והרי הוא כאחד מאיבריה, וכשם שלא חלה קדושת הגוף להקרבה על עבר אחד בפני עצמו, כמו כן אינה חלה על עובר לבדו. ואם יקריבנו לאחר שנולד מבלי שיקדישנו, הרי הוא מביא חולין לעזרה. ולשיטת רש"י לקמן בדף י' עמוד ב', צריך להקדישו מי שנולד בקדושת הגוף, אפילו כשכבר חלה עליו קדושת דמים ממעי אמו. אבל לשיטת התוספות, לקמן בדף י' עמוד ב', בדיבור המתחיל כי, אם חלה עליו קדושת דמים קודם לכן, כגון שאמר, ובר זה לעולה, שיש במשמעות דבריו גם קדושת דמים, אין צריך לשוב אל להקדישו מי שנולד, שכן, מתוך שחלה בו קדושת דמים, חלה בו מעיליה גם קדושת הגוף משעה שהוא ראוי לכך. לשיטת התוספות צריך לומר שהנפקמינה מכך שאין קדושה חלה על העוברים, היא באופן שאמר על העובר הרי זה עולה, שאין במשמעות דבריו קדושת דמים, ואינו מתקדש כלל. אבל אם אמר עליו הרי זה לעולה, חלה בו קדושת דמים. אומרת הגמרא ורבי יוחנן אמר, קדושה חלה על עוברים ואפשר להקדישם בפני עצמם, ולאחר שיוולדו, יקרבו למזבח. לדעת רבי יוחנן עובר לאו ירח עמו, והרי הוא כבהמה בפני עצמה ואינו נחשב כאחד מאיבריה, ולכן אפשר להקדישו בפני עצמו. ואף שעדיין לא הגיע זמן הקרבתו עד שימלאו לו 8 ימים ויש איסור להקדיש מחוסר זמן למזבח, כמה מבואר במסכת יום הדף סמך ג' עמוד ב', בכל זאת הנהג איסור זה אלא לאחר שנולד, שכן דורש את הברייתא לקמן בדף חפי עמוד א', ממה שנאמר בבכור אח בכור אשר יבוקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו, דווקא מי שיבקיר להשם דהיינו מי שנולד היא אתה מקדישו, אבל אתה מקדישו בבטן. משם למדנו לכל הקודשים שכל זמן שלא נולדו, אין בהם איסור מחוסר זמן. כך תוספות בדיבור המתחיל ואז דר רבי יוחנן לטעמי. מפרש את הגמרא את שיטת רבי יוחנן על פי דבריו במקום אחר. ואז דר רבי יוחנן לטעמי הולך רבי יוחנן לטעמו לשיטתו. דהרי אמר רבי יוחנן מי שהקדיש חטאת מעוברת ואחר כך ילדה נקבה קודם שקרבה למזבח, אם רצה בעצמה מתכפר ואם רצה בוולדה מתכפר. ואין דין ולד זה כדין ולד חטאת שהולך למיטה. שהיא אחת מחמש החטאות שנאמרה בהם הלכה למשה מסיני שהולכות למיטה. ולד חטאת, מורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה באחרת וחטאת שעברה שנתה. כמובן לקמן בדף תתווה עמוד א'. ולמה הולד הזה אין דינו כדין ולד חטאת שהולך למיטה, שכן אינו קדוש מכוח אמו, אלא הוא קדוש בפני עצמו. ולא נאמרה הלכה בוולד חטאת שהוא למיטה, אלא כשהקדיש את האם כשהיא ריקנית, ורק אחר כך התעברה וילדה, שמאחר שלא הקדיש את הוולד בפיו, אלא מכוח אמו הוא מתקדש, אינו אלא וולד חטאת ולא חטאת עצמה. ובמקרה שלנו, הרי בשעה שהקדישו את האם, הקדישו גם אותו. וגם אם לא פירש כך בפיו, אנחנו עומדים בדעתו שמן הסתם נתכוון להקדיש גם את הוולד יחד עם אמו. והרי זה כמפריש שתי חטאות לאחריות, שיפריש את שתיהן על מנת שאם תמות או תובד אחת מהן, תקרב השנייה תחתיה. שדין אחת מהם להיקרה, והשנייה תראה עד שתסתאב, יפלו דמיה לעולת נדבת ציבור. אבל לשיטת בר פדה, הסובר שאי אפשר להקדיש עובר בפני עצמו, אין זה כמפריש שתי חטאות לאחריות, שהרי אין העובר קדוש מכוח עצמו, אלא רק מכוח אמו. ועל כן דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. נמצא שדברי רבי יוחנן הסובר שאפשר להקדיש עובר בפני עצמו, הם לשיטתו במקדיש חטאת מעוברת שהבלת קדוש מכוח עצמו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואז דה רבי יוחנן לטעמי, שממה שסובר רבי יוחנן שאין הוולד מתקדש מכוח אמו ואין דינו כבלת חטאת, עדיין אין הכרח שהוא סובר שקדושה חלה על העוברים, כי ייתכן שאפילו שאי אפשר להקדישו בפני עצמו, מכל מקום אפשר לשיירו שלא יתקדש בקדושת האם אלא יישאר חולין, משום שעובר לאו ירח אמו. ומה שאמרה הגמרא שרבי יוחנן לשיטתו כוונתה לדבריו, שאמר רצה בוולדה מתכפר, שמשמע מהם שיכול להקריבו לאחר שנולד, מבלי לשוב אל הקדישו, שמזה מוכח שכבר התקדש מכוח ההקדש שהקדישו אותו בעודו עובר. ואילו מרש"י משמע לקמן בדף י' עמוד ב', שאם עובר לאו ירח אמו, בהכרח חלה עליו קדושה במעי אמו. מפרשת הגמרא וצריכה יש צורך בשתי אמרות של רבי יוחנן ואי אפשר ללמוד אחת מחברתה. מדוע? דיה שמוינן באח כמה הייתה, אם היה משמיענו רבי יוחנן רק את ממרתו הראשונה, שקדושה חלה על עוברים בפני עצמם בלי שהקדיש את אמם, היינו אומרים שרק אתם, רק שם הוא קדוש, משום דאקדשי לעוברה, גופי, הקדיש את העובר בפני עצמו, אבל אחר כאן במקדיש מעוברת, דאקדשי לאימי שהקדיש את האם, אימה יש מקום לומר שהוא בכלל קדושת אימי, הוא בכלל קדושת אמו, ולא קדוש בפני עצמו אלא מכוח אמו, ויהיה דינו כבלת חטאת שהולך למיטה, משמיע לנו רבי יוחנן שלו. והיא השמוינן בתראיתה, ואם היה רבי יוחנן משמיענו רק את ממרתו השנייה במקדיש מעוברת, היינו אומרים שרק האטם רק שם הוא בידו להקדיש את העובר מכוח פיו, משום דאקדיש לה לאמו, הוא מקדיש את אמו, וכל מה דאית בה, כל מה שיש בה, הוא כשם שחל ההקדש על האם, כמו כן, הוא חל גם על העובר. ואף שלדעת רבי יוחנן, הקדש העובר הוא הקדש בפני עצמו, מכל מקום מאחר שאם יקריב את האם בעוד העובר במאה, יהיה קרב, אגב אמו, כמבואר לקמן בדף י' א' עמוד א', על כן חל הקדשו. אבל אחא דאקדש אלי, כאן שהקדישו לבדו בלא אמו, יש מקום לומר, כיוון דליתא אברה היא לא קדיש, מאחר שעדיין לא יצא מחוץ למעי אמו אי אפשר להקדישו, על כן צריכה, על כן נצרכות שתי הממרות של רבי יוחנן להשמיענו, שאפשר להקדיש את העובר בקדושת פה, גם יחד עם אמו וגם לבדו. הביאה הגמרא את הצריכות שבשתי הממרות הללו של רבי יוחנן בלשון אחרת. לישנה אחרינה, מייקה משמלן, מה משמעינו רבי יוחנן בממרתו השנייה? שאם שיירו לעובר והקדיש רק את האם ולא אותו, הרי הוא משויר ונשאר חולין. ומשום שעובר לאו ירחימו הוא. ועל כן אפשר להפרידו מקדושת האם ולהקדישו בקדושה אחרת. כגון להקדיש את אמו לחטאת, ואת העובר לעולה. או להשאירו חולין ולא להקדישו כלל. אבל בר פדס סובר שאין העובר נחשב לבהמה בפני עצמה, אלא הוא כאחד מאיבריה, ועל כן חלה עליו קדושת האם, ואי אפשר לשיירו. אם כן, משום כך סובר רבי יוחנן שמקדיש את העובר יחד עם אמו, הרי הוא קדוש מכוח עצמו ולא מכוח אמו. שכן, היה בדעתו להפרידו מן האם ולהקדישו בפני עצמו, ועל כן אין דינו כבלת חטאת. ומשמע מדברי הגמרא שלשיטת בר פדה אם מקדיש מעוברת לחטאת, אינו יכול להקדיש את העובר לאחריות, אלא דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. מקשה הגמרא ותרתי למה לי, מדוע צריך את שתי הממרות של רבי יוחנן? הרי מאחר שהשמיענו רבי יוחנן בממרה השנייה שעובר לאו ירך אמו, מובן מאליו שאפשר להקדישו לבדו בלא אמו. וכן מכך שאמר רבי יוחנן שאפשר להקדישו לבדו מוכח, שגם כשמקדישו עם אמו אינו קדוש מכוחה אלא מכוח עצמו. משיבה הגמרא צריכה, שתי הממרות של רבי יוחנן נצרכות ואי אפשר ללמוד אחת מחברתה. למה? דהי יתמר בה, אילו היה נאמר רק במקדיש מעוברת שהעובר קדוש מכוח עצמו, היינו אומרים שזהו משום דאימי חזיה לגופי, אמו ראויה להיקרב בעצמה, ומגו דנחתה קדושה לה, נחתה נמי לבלד. מתוך שיורדת קדושה על האם, יורדת קדושה עצמית גם על העובר, אבל אידך באופן האחר של המקדיש רק את העובר לבדו, שמה לא, לא תחול עליו קדושה, כמה שמלן, הדה. על כך הוא צריך רבי יוחנן להשמיענו שגם באופן זה העובר קדוש. ואית מרבה אבילו נאמר רק במקדיש עובר לבדו שהוא קדוש, היינו אומרים שהוא משום, וכמפרש הוא מפרש בפיו שתחול קדושה, על הולד על העובר, אבל ההיא באופן ההוא של מקדיש מעוברת, שלא פירש בפיו שהוא מקדיש גם את העובר, שמה לא התקדש העובר כלל. לכן צריך הוצרח רבי יוחנן להשמיענו שמאחר שהקדיש את האם, מן הסתם היה בדעתו להקדיש גם את העובר. מביאה הגמרא כמה קושיות על שיטת בר פדה שאין קדושה חלה על עוברים. יתיב רבי זיירה, ישב רבי זיירה וכאמר לאשמעתה, ואמר את השמועה הזו של בר פדה. אי טיבי יקשר אבי ירמיה לרבי זיירה על בר פדה. הרי שנינו במשנה לקמן בדחף ד' עמוד ב', כיצד מערימין, כיצד באים בעורמה על הבכור בהמה כדי להפקיעו ממצוות נתינתו לכהן? בהמה המבקרת, בהמה שלא ילדה מעולם שהייתה מעוברת והעובר שבמאה עומד להתקדש בקדושה של בכורה לכשייוולד, אומר בעל הבהמה, מה שבמאה של זו יהיה קדוש לעולה. ולכן אם לבסוף ילדה זכר, שכן עולה אינה באה אלא מן הזכרים, הרי זו עולה, ומקריבו הבעלים בעצמו, ואם היה מחויב עולה ויוצא בו ידי חובתו, ואינו חייב לתנו לכהן, שכן מאחר שהקדישו בקדושת עולה, בעודו עובר, אז הוא קדוש בקדושת עולה, ואילו קדושת בכור אינה חלה עד שעת יציאתו, ולא יכולה קדושת הבכורה לבוא ולהפקיע מידי קדושת עולה שקדמה לה. מסיק רבי ירמיה את קושייתו, אלמה מוכח מדברי המשנה, שקדוש עובר שהוקדש במעי אמו, ולא כדברי בר פדה שאמר אין קדושה חלה על עוברים. אמר להשיב לו רבי זיירה, כי מתניה היא בקדושת דמים, מה שנשנתה המשנה הזו, שהבעלים מקדיש את העובר לעולה, מדובר במקדישו בקדושת דמים לעולה ולא בקדושת הגוף. ולא אמר בר פדה שאין קדושה חלה לעוברים, אלא בקדושת הגוף ולא בקדושת דמים. רבנו גרשום מבאר שלשיטת בר פדה אין העובר מתקדש מעצמו בקדושת הגוף אף לאחר לידתו, ואפשר למוכרו גם בלא מום ולקחת בדמיו עולה אחרת. חזר אביר מיה ושאל, מי אלימה וכי חזקה? דיה קדושת דמים, דקמפקה לי עד כדי שתפקיע את הבכור מן קדושת הבכורה ותפטרנו ממצוות נתינה לכהן? אמר לי, ישיב לו רבי זיירה, אין, אכן כך הוא. וגם קדושת דמים מפקיעה מן הבכורה. והתנן, כך שנינו במשנה במסכת בכורות דף י' עמוד א', כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, שקודם נפל בהם מום ורק אחר כך הוקדשו, ואחר כך נפדו ופקע קדושתן, אם הן נקבות וילדו לאחר מכן, הרי הם חייבים בבכורה, ובכורותיהם מתקדשים בקדושת בכורה וניתנים לכהן. וכמו כן הם חייבים במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, כדין בהמות חולין. יש לדייק מכך, טעמה דדווקא לאחר שנפדו, אמרה המשנה, דהם חייבים בבכורה ובשאר מתנות, אבל קודם שנפדו ועדיין יש בהם קדושה, הרי הם פטורים מבכורה. והרי אם קדם מומם להקדשם, אין בהם אלא קדושת דמים בלבד. אלמה מוכח מכאן, דאלימה שחזקה דיה קדושת דמים, דמפקה לי כדי שתפקיע את הבכור מדין בכורה. אי טיבי עוד יקשר אביר מיה לרב זירה על שיטת בר פדה, הרי שנינו בברייתא אומר על בהמתו המעוברת, מה שבמעיה של זו יהיה קדוש לעולה, מותרת הבהמה בגיזה שכן היא עצמה אינה קדושה. ואולם אסורה היא בעבודה משום כיחוש העובר שבה, שכן עבודת האם מכחישה את העובר הקדוש שבמאיה. מוכח מכאן שאפשר להקדיש את העובר ללא האם, ולא כדברי בר פדה. אמר לי, הישיב רבי זעירא הנמי, גם בברית הזו מדובר בעובר שהוקדש בקדושת דמים לעולה. חזר רבי ירמיה והקשה לו, ומי אלימה וכי חזקה דיה קדושת דמים של העובר, דאסיר עלי כדי לאסור את האם בעבודה? והרי איסור עבודה שנאמר בקודשים אינו אלא בבהמה הקדושה, בקדושת הגוף למזבח. אמר לי, הישיב לו רבי זעירא, אין, אכן כן. גם הבהמה הקדושה בקדושת דמים למזבח אסורה בעבודה. ואתנן כך שנינו במשנה, שם במסכת בכורות, שכל הקודשים שקדם מומן את הקדשם ונבדו יוצאים לחולין ומותרים להיגזז ולעבד. אבל בהמות הקדושות בקדושת הגוף למזבח אסורות בגיזה ובעבודה, שנאמר לו תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. טעמה יש לדייק בטעם המשנה שדווקא משום די נבדו הם מותרים בעבודה, הקודם שנבדו אסורים בעבודה, ואפילו שאין בהם אלא קדושת דמים בלבד, אלמה מוכח מכאן שאלימה, חזקה קדושת דמים דאסרה לה לבהמה בעבודה, ואסרו חכמים לעבוד בבהמות הקדושות בקדושת דמים, כדי שלא יבואו לעבוד בבהמות הקדושות בקדושת הגוף, כמבואר במסכת בכורות בדף י' עמוד א'. שואל השיטה מקובצת, הרי פשוט שיש לאסור את עבודת האם משום העובר, שכן בוודאי אסור להפסיד גם דבר הקדוש בקדושת דמים בלבד. הוא מתרץ שמלשון המשנה שאמרה אסורה משמע, שאיסורה הוא משום לא תעבוד ולא משום הפסד הקדש, והנפקמינה באופן שחילל את העבודה על דמים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ט' במסכת תמורה עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שממירים מן הצאן על הבקר ולהפך? שאלה שנייה, אם ממירים על בעלי מומים ומניין? שאלה שלישית, מה הוא לא יחליפנו ומה הוא לא ימיר אותו? שאלה רביעית, האם ממירים שניים באחד והאם ממירים וחוזרים וממירים? שאלה חמישית, מהו הקדש ראשון ומהו הקדש שני? והשאלה האחרונה על דף ט', מה למד רב פאפה מהמילים בפסוק ואם המקדיש ויסף חמישית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון בשבוע חפאי בחודש תמוז תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף ט' במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני חפאי בתמוז תשע"ט, ונלמד את דף י' במסכת אמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע מלא בישועות ובנחמות, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.